מודה אני. קראנו את החלק הראשון. אני. האדם מוצא את עצמו בעצמו על ידי אור החיים האלוהיים מופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של הרגש התודעה של הכרת הטובה האלוהית והבטאתה. כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו ואפסיותו וזהירותו נגד כל היקום הגדול והעצום, וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו, מרוב שיממון לעומתם עובד האדם את תוכן האני שלו. אמנם בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, בכל הסעיפים הקדושים, כברי עוז הקודש, שהיא מאירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, והיעדר ביטולו בכללות הוויה. הוא מוצא את עצמו מאושר, אומר בפה מלא, אני. מילה מודה אני. מה המשמעות שלה? בכלל, מה זה אני? האדם מכיר את עצמו. כמה אנשים יכולים להגיד שהם באמת מכירים את עצמם? הרבה חיים במה שהסביבה מצפה מהם. מצפים ממני שאני אלמד כך וכך, אני אעשה כך וכך. אני משתדל להתאים את עצמי לרצונות של הסביבה. וההבנה הזאת של המילה אני, כשאדם אומר את המילה אני, מה יש בתוכן של המילה הזאת? א', התייחסות לדבר הכי פרטי שמייצג אותי, שלא שייך לאף אחד. זה דבר אחד. ודבר שני, שהיחס לעצמיות שלי הוא על ידי, לא על ידי אחרת. שאני מכיר את עצמי. המילה אני מבטאה שני דברים. א', ההכרה של העצמיות, ובית שההכרה הזאת היא לא באה מאחרים. לא אחרים קובעים לי מי אני, אלא אני קובע את עצמי. זה הגדרה כל כך נפלאה של הרב, שלושה מילים. הכרת עצמו בעצמו. יש כאן הכרה של העצמיות שלו, אבל שהיא באה מתוך העצמיות שלו, מתוך האני שלו. זה מאוד חשוב כשאדם מתחיל את היום שלו, מתחיל את הבוקר. הוא קם לקראת עבודת היום, לקראת החלק הזה שבו החיים שלו נמשכים. על מה בנויים החיים האלה? האם החיים בנויים על הסביבה או על האישיות העצמית שלו? ואיך מגיעים לזה? התשובה ברורה לנו מה צריך להיות. אנחנו יודעים שהכל צריך להיות שאדם בונה את החיים, את סדר החיים, את הצורה החיצונית, את כל הפעולות במה שמתאים לו, במה שצריך להצלחה שלו. אני קם בבוקר לתפילה, לא בגלל שיגידו שאם לא קמתי לתפילה, אז זה לא בסדר, זה לא מה שהסכמנו, זה לא מה שדיברנו, זה לא מקובל בישיבה, יש כל מיני דברים שאפשר להגיד. אבל זה לא צריך להתחיל מזה. זה צריך להתחיל מזה שאני מבין שחשוב לי מאוד קשר עם הקדוש ברוך הוא. וחשוב לי מאוד שהקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לי את החיים, יהיה במקום שהתנאים שלו, הנתונים, הם נתונים שמתאימים לי. מושג כזה במשחקים, מגרש עצמי, כך קוראים לזה? שמשחקים במקום, בבית, איך קוראים לזה? משחק של בית. האדם מרגיש שכאן הסביבה היא שלו. איפה הסביבה שלנו? הסביבה שלנו, מקום שאנחנו לומדים תורה. מקום שאני מרגיש שהאווירה כאן היא מלמדת עליי זכות. אני מרגיש טוב כשאני הולך לבית משפט, ש... שכל הסביבה שם היא סביבה שלי, שהיא מגינה עליי. הייתי פעם במשפט שעורך דין היה אחד מהלומדים אצלנו יום יום. אז השופט אמר לעורך דין, העורך דין חוקר חלק ממהלך המשפט, שהעורך דין חוקר את האנשים בחקירה של שתי וערב, כל מיני חקירות, למה עשית כך, מה היה כך. אז השופט אמר לו, למה אתה לא שואל אותו כמו את כולם? למה אתה לא חוקר אותו? אני רואה שאיתו אתה מכיר. אז הוא אמר, אבל הוא הרב שלי, מה אני יכול לעשות? הוא לא מסוגל לדבר איתי כמו שהוא מדבר עם אנשים מבחוץ. כמה טוב לנו כשאנחנו נמצאים בסביבה שהיא מגינה עלינו. כשאנחנו לא נמצאים בסביבה של עוינת, שמאיימת. הסביבה שמכירה אותנו, מתייחסת אליה. מה הסביבה הטובה ביותר בשביל בחור ישיבה? מקום שהוא לומד תורה. כל הסביבה כאן מגינה עליו. היא אומרת, זה המקום שלו, זה המקום שלו, מקום של קודש. אם הוא הולך להתפלל במניין אחר, אין לו את הזכות הזאת. להפך. הוא בחור ישיבה והוא הולך להתפלל עם בעלי בתים. זה בעצמו כבר מלמד עליו חובה. למה? למה אתה מחפש תפילה שהיא יותר קצרה, יותר מהירה? תפילה של אנשים שלא מבינים מה זה תפילה. מאוד חשוב שהאדם מתפלא במקום, בסביבה, באווירה, בתנאים, בצורה שמתאימה לו. אחרת הוא פוגע בעצמו. נכון, אולי זה יותר נוח, אבל שיושב, מה אמורה לתת לתפילה? התפילה באה לתת סיוע, השפעה מריבונו של עולם. איפה תקבל את זה יותר? תקבל את זה יותר פה? אז למה לך להפסיד את זה? אז אתה רוצה לרמות מישהו שאתה אומר שהתפללת, או שאתה מתפלל כדי שיהיה לך ברכה? אולי אתה לא מאמין בזה, אז בשביל מה אתה מתפלל בכלל? ההירות של האדם וההתחלה שלו בתפילה היא אמורה לעזור לו הרבה מאוד אם הוא מבין. לכן המילה אני היא בין המילים שפותחות את כל היום של האדם. קודם כל תכיר את עצמך, תכיר מי אתה. אתה לא חי בשביל אחרים, אתה חי בשביל עצמך, בשביל לבנות את האישיות שקיבלת. מה אתה עושה עם זה כדי שזה יצליח? כאן המילה אני צריכה להיות מילה מאוד מאוד חשובה בהקדמה שלה לכל דבר אחר. כשאתה פותח את העיניים צריך לדעת מי אתה. אתה מתחיל את היום שלך, מי אתה? מה אתה רוצה מהחיים? בשביל מה אתה קם? ואז כשאני פותח את העיניים הייתי במיטה לבד עם הגוף שלי. בקטע אני פותח את העיניים, אני יוצא לעולם. כמה אני קטן לעומת העולם הזה? אני יכול לשנות משהו? יכול להשפיע משהו על העולם? איזה סיכוי יש לי להצלחה כשאני קם קטן, בודד, חלש, מול עולם עם כמויות עצומות של יצורים, עם הרבה הרבה התנגדויות, לאישיות שלי, למטרות שלי. אני רוצה להביא יותר תורה לעולם. העולם בכלל לא מבין את זה, לא מכיר את זה, זה לא מעניין אותו. העולם גם מפריע לזה. אני לא מדבר רק על יצרים, אפילו צרכים. אדם רעב, צמא, בחוץ יש המון רעש. את אף אחד זה לא מעניין, שאתה רוצה ללמוד תורה, רוצה להצליח בתורה. איזה סיכוי יש לי לעמוד מול עולם כזה? איך אני יכול לעמוד מולו? יש איזה שיר, משורר ישראלי, תחילת התקופה של הספרות החדשה, ילג. שיר שלו מוסד על גרגיר של חול על שפת הים. גל של ים הביא לאוגירי חול, טיפות מים, הסתער על איזה צוק, צוק גדול מאוד על שפת הים, הגל נשבר, נסוג אחורה, אבל גרגיר אחד של חול נשאר על הצוק הגדול. ואז הגרגיר של החול הזה פתאום שומע מישהו צוחק, מתגלגל, מסתכל, מי צוחק כאן, מה מצחיק? ואז מסתכל, הצוק הגדול הזה מלא צחוק. אז הוא שואל אותו, למה אתה צוחק? מה מצחיק פה? אז הוא אמר, אני קיים בעולם, תראה איזה צוק אני. תראה שכל הגלים נשברים עליי, אבל מי אתה? מה אתה כזה גרגיר קטן? מה אתה שווה? איזה ערך יש לך? תראה איך שהגל סחף אותך ואתה לא כלום. זה מה שמצחיק אותו. עונה לו הגרגיר, תראה, באמת, בורא עולם, ברא עולם, כל כך עצום, עם ים גדול, עם צוקים על היבשה, אבל זה לא היה מספיק לו עד שהוא ברא אותי. אתה מבין כמה שאני חשוב? כי אם הבורא חשב שאני חשוב, ושכל העולם בלעדיי לא שווה, אז כנראה שיש לי ערך. גם בשבילך. בדרך הזאת מסביר כאן הרב. לכן פותחים במילה מודה. אני פותח את העיניים, מרגיש כל כך עלוב מול עולם שלם. איזה יום מחכה לי? איזה עולם כל כך זר, כל כך מתנקר, כל כך לא מבין. אבל מי פתח לי את העיניים? מי נותן לי לראות את העולם הזה? מי הכניס אותי לתוך העולם? בורא עולם. ובורא עולם מחשיב אותי. אני מודה לו. אם בורא עולם מעריך אותי, העולם לא מפחיד אותי. וכמה שאני קטן מול העולם, העולם קטן מול הבורא. ואם הבורא העצום והנשגב הזה, שכל העולם בשבילו זה טיפה, זה מר מדלי, אם הוא כל כך מעריך אותי, אז האני שלי כעת חשוב. לכן הוא מודה אני. האני שלי בא אחרי שאמרתי את המילה מודה. הרי שהכרתי כמה תודה אני חייב לבורא. כמה הבורא הזה הנשגב חשב ובכל זאת הכניס אותי לעולם שלו. אז אני לא אפס. אני חשוב. מי קבע שאני חשוב? לא אנשים מסביב. לא מי שקם בשבילי או מי שמשלם לי על איזה דבר. ריבונו של עולם. הוא ברא אותי. והוא פתח לי את העיניים בבוקר ונתן לי לראות שמיים, כוכבים, מזלות. קמתי מאוחר גם את השמש אני רואה. דורק את הלילה. ואני שומע את כל העולם מסתובב, ואני שומע את כולם, ובתוך העולם הזה, ריבונו של עולם, בחר אותי ונתן לי לחיות בתוכם. אני חי בדור הזה, בדור שעם ישראל קם לתחייה. 2000 שנה עם ישראל היה בגלות. 2000 שנה עם ישראל היה חסר משמעות בעולם. לא התייחסו אליו בכלל. בדור הזה שלנו, פתאום עם ישראל עלה מהחושך לאור. העולם מכיר בו, העולם מעריך אותו. בעולם אפילו המעצמות הגדולות מעריכות אותו. לפני 70 שנה, קצת יותר מ-70 שנה, אותם המעצמות ראו ששורפים אלפי יהודים, ואף אחד אפילו לא דיבר על זה. לא היה מוכן להתערב, לא מוכן לעזור. זה לא מעניין אותו בכלל. כל יום, עשרות אלפי יהודים, ותראו איפה עם ישראל עומד היום. שרוסיה יודעת שאנחנו מפציצים מקומות בסוריה, ויודעת שהיא, למרות שיש לה מטוסים בסוריה, היא לא מתערבת. והם יודעים שמסכימים איתנו על זה. ואמריקה, שתי המעצמות הגדולות, וסוריה פוחדת להגיב. איפה היינו לפני 70 שנה ואיפה אנחנו היום? כמה השתננו? מי עשה את כל זה? ריבונו של עולם. למה הוא עשה את זה? כי זה דור מיוחד. הדור הזה בא לענות על 2,000 שנה של גלות. זה בא להרים ולשנות את הכל. זה דור שעוד מעט עם ישראל יעמוד במרכז של כל העולם. לא רק שיכבדו אותו ויעריכו אותו, אלא הוא יקבע את סדר היום בעולם. על פיו יהיה הכל. כי בארץ הזאת יהיה בית מקדש. בארץ הזאת יהיו נביאים. שכל העולם יבוא לשמוע. ככה נביאים כותבים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, ויורד מדרכה ונלכה באורחותיו. מי ילמד אותם את זה? עם ישראל. ואני חלק מהעם הזה. אני חלק מהעתיד הגדול, מהמנוף העצום הזה. השם בחר בי להביא אותי בדור שבונים את הארץ הזאת, בונים את המדינה, והמדינה רובה ככולה עדיין לא מבינה את זה. רוב העם עדיין הוא חי בגלות, הוא עדיין מעריך את התרבות של הגויים יותר מהכל. הוא עדיין לא יצא לחירות בנפש שלו. בנפש שלו רוב העם עדיין לא מבין את הדור שלנו. רוב העם אולי אפילו לא מבין את חשיבות התורה, חשיבות המצוות. ויש חלק מהעם שמבין את זה. מבין גם את הדור, מבין את התפקיד, נאמן לתורה, ואני בתוך החלק הזה. ובתוך החלק הזה יש אלפים ורבבות שהם חלשים, הם לא מספיק יציבים, הם רואים את המצב שלנו בתוך הציונות הדתית, כמין פשרנות כזאת, לא לכאן ולא לכאן, בין החילונים ובין הדתיים. ויש חלק קטן שיודעים שאנחנו לא פשרנים, אנחנו לוחמים, והלוחמים הכי גדולים. לא לוחמים רק לתורה, אלא לתורה שלמה, עם עם שלם, עם ארץ שלמה, לתורה של גאולה, שזה אף אחד חוץ מאיתנו לא עושה. אז כמה כאלה יש? כמה ישיבות גבוהות? כמה אנשים יש בין אלה שרואים את זה? ואנחנו ביניהם. אז יש אולי 10,000 אנשים כאלה, בין 11 מיליארד של אנשים בעולם. כמה הקדוש ברוך הוא מחכה לי כל יום? איזה מקום מרכזי הוא נתן לי? כמה אני צריך להעריך את זה? השם היה יכול לעשות שאני אהיה לבלד בעולם לפני 2 דורות. להיות בין אותם האלפים שנרצחו, ואף אחד אפילו לא יודע להגיד עליהם קדיש, ואף אחד לא יודע עליהם כלום. הייתי יכול להיות בין מאות אלפים שעדיין הנפש שלהם בגלות, שהם לא יודעים מה זה תורה ומה זה מצוות, והם חיים כל היום בשביל תוספת במשכורת שיקבלו בחודש הבא, ובשביל איזה משהו רהיט שיקנו בבית, שעוד כמה שנים זה יתבלה, ואף אחד לא יסתכל על זה, ובשביל עוד איזה דיסק שיקנו, שעוד כמה שנים, אולי פחות, גם אותם זה לא יעניין. הייתי יכול להיות במקום אחר. כמה אני צריך להעריך מה שהבורא עשה בשבילי? כמה הבורא עשה בשבילי? כמה זה פותח לי את העיניים, אם אני בבוקר, כשפותח את העיניים ונפגש עם העולם, כמה אני צריך להעריך איזה תפקיד עצום יש לי שאין אחרים שהם מלאו אותי? מצד אחד אני מודה לשם, מצד שני אני לומד להעריך את עצמי. לא להסתכל על עצמי שאני פירור קטן, אני בכלל לא פירור קטן. ריבונו של עולם שם אותי במרכז של העצבים של העולם, ובמרכז של העצבים של ארץ ישראל, ובמרכז העצבים של עם ישראל. כמה ריבונו של עולם מחשיב אותי? כמה אני צריך לצאת היום להתמלות באנרגיות של תורה, של יראת שמיים, כי את כל האנרגיות האלה אני עוד כמה זמן אצטרך לעבוד איתם, לחנך, לקדם, ללמד, להראות דוגמה אישית. יש לי הרבה הרבה מה לעשות. אני לא אתן שהימים יעברו. כמה היום שלי הוא יקר. כי אני לא אדם רגיל. לא בגללי, לא בגלל שאני עם איזה כישרון מיוחד, אלא בגלל המקום שריבונו של העולם נתן לי, איפה הוא שם אותי, מה הוא מצפה ממני. הוא היה יכול לשים אותי במקום, בפינה, שאף אחד לא יודע אם הוא כן נמצא, לא נמצא. כולנו יודעים כמה שבכל העולם קוראים על מדינת ישראל. היה פעם איזו שנה שהסתכלו בפרוטוקול של האום, באותה שנה 50% מהדיונים דיברו על מדינת ישראל. אתם מבינים? במועצה של כל מדינות העולם דיברו הכי הרבה על מדינת ישראל. לא על אמריקה, לא על רוסיה, לא אנגליה, צרפת, סין. בסין יש כמה מיליון אנשים?
מיליארד.
יותר.
מיליארד וחצי.
יכול להיות קרוב למיליארד וחצי. וכמה אנחנו? ובכל זאת איזה מקום אנחנו תופסים בעולם? ספרד שגרשה אותנו בגירוש ספרד, יוון שהתעללו בנו בגזרות של אנטיוכוס. מי יודע היום על יוון? כמה יוון שווה? מה, הם מוציאים צימוקים? מה הם עושים? מה הם נותנים לעולם, היוונים? מה איטליה? תסתכלו על מדינת ישראל. ובתוך מדינת ישראל, עם ישראל. כמה העם הזה מבין איזה ייעוד גדול יש לו? כמה חלקים מהעם מבינים שאנחנו ממשיכים את הנביאים, את אברהם, יצחק ויעקב, את מעמד הר סיני, את המכבים, את רבי עקיבא, את בר כוכבא, את המהר"ל, את הרמב"ם, את הרמב"ן. יש הרבה שאפילו את השמות האלה לא שמעו בחיים שלהם. הם לא מבינים שאם הם לא היו, אנחנו לא היינו כאן. ואנחנו ממשיכים אותם, אנחנו באים בשליחות שלהם. וכמה אני צריך להבין את זה. וברוך השם שאני נמצא בחלק הזה, שיש לי הזדמנות להבין את זה ולדעת איזה שליחות גדולה יש לי. ושאם אני לא אעשה את זה, כמה זה ישפיע נזק לעולם שהעולם כולו מצפה. כמה העולם מצפה מתלמידי חכמים, כמה יש ציפיות בעולם מגדולי ישראל. קראתי מאמר של הרב שפרן. הרב שפרן הוא ממונה על האתיקה הרפואית על פי התורה. כל מיני שאלות רפואיות שנוגעות לצד מוסרי של האדם. שינוי מין של האדם, ריבוי, אם להביא אדם בשיבוט גנטי, או השתלות לב, לקחת חיים ממישהו בשביל מישהו, כל מיני שאלות. הוא סיפר שהוא נפגש עם כמרים ועם כל מיני אנשי אתיקה רפואיים בעולם. הם אמרו שכולם מחכים לראות מה הרבנים במדינת ישראל אומרים על זה. הגויים לא בטוחים, לא יודעים, זה כן מוסרי, לא מוסרי. אפילו מהוותיקן התעניינו מה אומרים רבנים בישראל. אז אנחנו לא מעריכים את עצמנו. העולם מחכה, העולם יודע מי אנחנו. והמילה הזאת שאנחנו יודעים להגיד בבוקר, מודה, להגיד מודה אני, שאני יודע להכיר באיזה מקום הבורא שם אותי, וכמה הוא מחשיב אותי, וכמה הוא מעריך אותי. וזה אומר, כי מה שהבורא אומר זה הכי אמיתי, זה יותר אמיתי בלי גבול ממה שבני אדם מעריך. אם הבורא מעריך אותי, שבני אדם לא יעריך אותי, זה כלום. אם הבורא לא מעריך אותי, אם כולם יגידו שאני שווה, אני לא שווה כלום. כי מה שהבורא אומר, זאת האמת. ואנחנו יודעים לאיזה מקום הבורא שם אותנו היום. עם כמה הוא מעריך ומחשיב אותנו. איזה מרכז של עצבים כל כך חשוב לעולם כולו, אנחנו נמצאים. ואיך אני יכול לקום בבוקר ולא להבין את זה, ולא לחשוב על זה, ולחשוב על כל מיני דברים קטנים, איזו חולצה אני אלבש היום, ועם מי אני אלמד בחברותה, ומה יהיה אם הסנדוויץ' לא יהיה מוכן. אתה יודע איפה אתה נמצא? כמה השפעה יש לך כעת על כל העולם? על מה צריך לחשוב מישהו שנמצא במקום כזה? איך ראוי להתפלל מישהו שהקדוש ברוך הוא כל כך מחשיב אותו, כל כך מצפה ממנו? על מה תתפלל? מה תבקש מבורא עולם? שהשכן מלמעלה לא יעשה לך רעש בלילה? מה תבקש? איך צריך לקום? שתי המילים האלה הן פתיחה לכל היום, לכל החיים. מודה אני. להכיר איפה הבורא שם אותי ולהכיר את עצמי, להגיד אני שייך לזה. אם הבורא שם אותי, אני כאן. כן. אם אתה לא מבין שאתה שייך לעם ישראל, ואתה מכיר את כל הכישרונות שלך, ואתה לא יודע באיזה תקופה אתה חי, ואתה לא מבין באיזה ארץ אתה נמצא, כמה הארץ הזאת היא במרכז ההשגחה של בורא עולם, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, אז אתה לא מכיר את עצמך. אתה לא יכול להכיר את עצמך עד שתדע איפה השם שם אותך. כי אתה סומך שאם הבורא שם אותך במקום הזה, אז כנראה שהוא נתן לך את הכישורים ואת היכולות, והוא מסייע לך, כי הוא שם אותך, הוא יודע איפה לשים כל אחד. הוא קבע שאני נולדתי בדור הזה. הייתי יכול להיוולד עם אותה נשמה בדור אחר, ואז הייתה לי שליחות אחרת. אם בורא עולם ברא אותי בדור הזה, ואולי הרבה פעמים לא חושבים באיזה דור אנחנו נמצאים, כמה הדור הזה חשוב, כמה השפעה יש לו על עם ישראל, על מדינת ישראל, על העולם. אני נותן הרבה פעמים דוגמה, זה דבר שאולי לא שמים לב. תסתכלו כמה יהודים רחוקים נזהרים ביום הכיפורים. וכמה הם נזהרים להבדיל בדיני אבלות. תראו שיש הרבה הרבה יותר יחס לימים האלה. יותר מאשר לשבת. שבת יותר קדושה מיום הכיפורים. יותר מאשר הנחת תפילין. הנחת תפילין לעומת דיני אבלות. דיני אבלות, ספק, מחלוקת גדולה, אם בכלל יש משהו של דאורייתא. תפילין שקול כנגד כל התורה כולה. למה? למה יהודים רחוקים מתייחסים לדברים האלה כל כך? בגלל שהיהודים הדתיים מתייחסים לזה כך. היהודים הדתיים מתייחסים ליום הכיפורים הרבה יותר מאשר לשבת. ואלה מבחוץ מסתכלים איך אנחנו מתייחסים, והם מתייחסים בהתאם. כלומר שאפילו שהם אומרים שהם לא דתיים, זה לא מעניין אותם מה שאנחנו עושים, הם כל הזמן מסתכלים ובוחנים איך אנחנו מתייחסים לזה, ולפי זה הם מתייחסים. וכשהם רואים שיום הכיפורים תופס מקום כל כך חשוב אצלנו, לכן זה תופס אצלהם. ואם היו מבינים ככה ביחס לשבת, הם היו גם מתייחסים לשבת. אם הם יבינו שבשביל צניעות אנחנו נהיה מוכנים למסור את הנפש, הם ייזהרו לא לפגוע בנושאים של צניעות. כל דבר הם מסתכלים מה אצלכם אומרים, מה אומרים כאן. וזה מחייב אותנו להעריך יותר את עצמנו ולהעריך את ההתנהגות שלנו. ההתנהגות הזאת משפיעה מאוד. אחרי שאתה מסתכל על הסביבה, ואתה רואה, מבין, את הדור, את הזמן, את המקום, את המקום בתוך עם ישראל, בתוך ארץ ישראל. כשאתה מבין את זה, אתה לומד להכיר את עצמך יותר באמת. כי אתה יכול להכיר את עצמך לפי מה שאתה רואה את עצמך במראה. אבל זה מאוד קטן ומאוד עריף. זאת לא האמת שלך. האמת שלך, באיזה חברה אתה נמצא, מה אתה לומד, כמה הלימוד והחברה הזאת חשובים בעיני כולם, והמקום והפעילות שאתה עושה לקדם במקום שאתה נמצא, כמה היא משפיעה על העולם. כך אומר שמואל הנביא לשאול המלך, שהוא אמר, חטאתי כי הראוני העם. הוא אומר לו, לא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. מה זה אתה אומר שאתה פוחד מהעם? השם מינה אותך לראש השבטים, אתה מלך. למה אתה מתנהג כמו אדם מהשורה? אתה לא אדם מהשורה, אתה מלך. והשם שלח אותך בתור מלך, לך והחרמת את החטאים. מה זה אתה אומר שפחדת? במקום הזה יש לך רשות לפחות? כשאתה מסתכל על עצמך, לא דרך עם ישראל, לא דרך הדור, לא דרך המקום, לא דרך התורה שאתה עוסק בה, אתה לא באמת מכיר את עצמך. אחרי זה, בתוך המעגל הפנימי הקטן הזה, פה תבדוק את עצמך, האם בין 10,000 או 15,000 האנשים האלה, אתה בין הגדולים ביותר, אתה מהבינונים שביניהם. א', אתה מאוד חשוב, כי אתה במעגל פנימי שמשפיע על כל העולם. ב', אחר כך אתה יכול להגיד, אני לעומת הרב הזה יותר קטן. נכון? יכול להיות, יש גדולים מאיתנו. אבל תבין שעם כל זה אתה עדיין בתוך המעגל הזה. מעגל מאוד מאוד חשוב. ואז, לא בגלל שאתה מחשיב את עצמך כקטן לעומת תלמיד חכם כזה או אחר, או לעומת אישיות אחרת, לא בגלל זה תקטין את עצמך ביחס לעולם. תקטין את התפקיד שלך ביחס לכל מה שהעולם עושה. העולם כולו עוסק בחיצוניות. אנחנו עוסקים בנשמה של העולם, באידיאל של העולם. אלה המילים שצריכות לפתוח את היום שלנו. מודה אני. להכיר מה בורא עולם עשה בשבילי, ועל ידי זה אני מכיר את האני שלי. קודם כל אתה אומר, אם הם כל כך גדולים, יש לך ספק שהם גדולים? אתה לא מבין שהרמב״ם הוא 1,000 פעם יותר מאיתנו? זה לא ברור לך.
לא, זה ברור, אז למה הוא לא זכה?
למה הוא לא זכה? כי הזכייה הזאת היא זכייה של העם, לא זכייה של יחידים. אם השם היה נותן את ארץ ישראל ואת מדינת ישראל לכל אחד לבד, ודאי שהם כבר היו כאן. אבל להיות שזה של כל העם, וכל העם היה אלפי מדרגות למטה, אז עד שהפעילות הממושכת של ריבוי של תורה ומצוות ויראת שמיים ומסירות וסבל והקרבה למען האמונה שלנו, עד שהיא לא צברה תאוצה וכוחות עם עוצמה גדולה מאוד, זה לא יוצא לפועל. זה ברור לנו שמשה רבנו היה ראוי יותר מכל אחד אחר להיכנס לארץ ישראל. אבל הוא לא נכנס לארץ ישראל לא בגלל עצמו. גם בי התענך השם בגללכם, והתעבר השם בי למענכם. יצאה כל, היו מסובים חכמים בבית נצזה, בגמרא בסנהדרין. ויצאה בת קול ואמרה שיש כאן שניים ראויים שתשרה עליהם שכינה. אחד מהם כמשה רבנו ואחד כיהושע בן נון. אלא שאין הדור ראוי לכך. הם עשו פעולה של מנוע עצום שהניע עם שלם, אבל עדיין לא נגמר. ובשביל זה צריך עוד קצת חומרי דלק, עוד מנוע, עוד כמה ברגים, וזה לקח עוד 1,000 שנה. ואנחנו כעת בתכלית, בתוצאה של מה שהם עשו. וכל מה שהם עשו, אם אנחנו לא נוציא את זה לפועל, אנחנו פושעים במשימה שלנו ופושעים בהם. אם הרמב״ם כתב את הלכות מלכים, מה צריך להיות עם ישראל בארץ? ועל ידי, האמונה הזאת של קדושת העם וקדושת הארץ וקדושת התורה, כל הדורות שלמדו אותו והגיעו בזכות זה לעמידה יציבה בתורה, לא להישבר, לא מפני רוחות ההשכלה והרפורמה והסוציאליזם והקומוניזם וכל ההתפתחויות המחשבתיות שהיו בעולם, מה שנתן כוח להחזיק בין העמודים המרכזיים זה הרמב״ם. אז כעת שאנחנו מגיעים וסוף סוף יש לנו את הארץ, אם לא נעשה משהו ציפה, אז הוא כאילו יסתכל בשביל מה עשיתי את זה, בשביל מישהו שלא עושה כלום, מזלזל בכל מה שעשיתי. אם אתה צובר 50 שנה של עבודה כדי שהבן שלך יהיה לו בית טוב, ואתה נותן את הכסף לבן שלך, הוא מבזבז אותם על שטויות ולא קונה לו בית ולא כלום. אתה לא שואל את עצמך למה בזבזתי את החיים שלי בשבילו, הוא לא מגיע לו את זה. אם אנחנו כאן בארץ ואנחנו לא ממלאים את היעוד, יבוא יום שנעמוד מול הנשמות של כל הגדולים וגידו, בשביל מה התאמצנו כל כך שאתם תבואו לארץ? מה עשיתם בארץ? על מה בזבזתם את החיים שלכם? לכן, התחלה של היום, כשאדם פותח את העיניים, צריך לחשוב לא אם הגרביים בסדר או לא, כי הולך לגרוב אותם, אלא מה אני הולך לעשות עם היום הזה, עם היום של החיים? מי אני? באיזה דור אני נמצא? ואז תראה שכל התפילה של היום היא תשתנה, וכל הלימוד תורה, וכל האוכל, לא התלונני על זה שהיום לא הייתה ביצה בארוחת בוקר, או לא היה אשל, זה בכלל, הוא לא ישים לב, כן היה, לא היה, זה בכלל לא חשוב. מה שחשוב, איזה תורה למדתי, איך התפללתי היום, איזה מצוות, כמה עשיתי לקרב חברים שלי להיות חברה מלוכדת, חברה בונה, שיהיה לקוח אחר כך לעמוד בכל מיני אתגרים, שנוכל להצליח ולהתגבר על כל מיני מצבים מסובכים. ואם עשית את זה, אז אתה יודע שהיה שווה היום הזה. אבל זה מתחיל עם זה שאתה, כשאתה פותח את העיניים בבוקר, אומר את המילים האלה, מודע, מה יש במילים האלה? נקרא את זה עוד פעם בדברי הרב. אני, האדם מוצא את עצמו בעצמו, על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודעה של הכרת הטובה האלוהית והבטאתה. כי במה נחשב האדם? בחלישות כוחו, באפסיותו וזהירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום, כוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו. מרוב שיממון לעומתם עובד האדם את תוכן האני שלו. הרבה פעמים האדם מאבד את האישיות שלו מול עולם כזה. מי אני? לא כלום. אמנם בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, כשהוא מסתכל שהבורא נתן לי את החיים. וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש היא מהירה בקרבו, והבורא רוצה ומצפה ממני שאני אקום להתפלל, שיהיה לי רגש של קודש ללימוד תורה שלו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו. כמה שאני אפס, אם הבורא מצפה ממני שאני אלמד תורה, אז אני בכלל לא אפס. הבורא לא מצפה את זה מכל המיליארדים שבעולם, רק ממני. אז כמה אני חשוב? כמה לימוד תורה שלי חשוב? כי זה בורא עולם כעת מקשיב למילים שלי, למה שאני מדבר. אם אני לומד ברצינות ואני מעריך את מה שאני לומד, הוא מקשיב לזה כעת. אז בא אדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, כעת העני שלו מקבל משמעות, והיעדר ביטולו בכללות ההוויה. כעת אני לא בטל, לא לגבי כוכבים, ולא לגבי עולמות, ולא לגבי אף אחד. הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, אני. בזכות המודה, אפשר להגיד, אני. תראו את הראייה של הרב. תראו איך שהמילים האלה, כל כך הרבה משמעות. שנזכה לי.